יום חמישי, פרשה סמואל, 19 למטמונים, רבותיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם קטעים מתוך שיחה שנשא הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל ב-A' באייר בתאריך הזה, לפני בתשע"ב. בימים האלו, זה היה שלבקשת חלק מתושבי רמת השרון, הוקשו לדבר בעניין דיומה, ולהתייחס בהשקפת תורנית צרופה לאירועים ותאריכים שמציינים במדינת ישראל. אחת מהשיחות האלה הובאה בגיליון גאון ינקב, שהוא מדבר בין השאר על תפיסת הביטחון האמיתית שראויה ליהודי מאמין, במקום ביטחון של רע וכזב שנשען על אמונה דמיונית בכוח עברי צמיידי. וכך הוא אמר, במשך השנה שמענו דיבורים על הסכנה האיראנית, כאילו שאין מספיק מתח מהסכנה היומיומית, מאלו שמתקרים פלסטינים. אנחנו לא יודעים באמת אם הגזע הפלישתים הקדמונים או לא, מי יודע, סמכרי בלבל את העולם. סכנה יומיומית, מתח גדול. ועם ישראל הוא עם חכם ונבון, אבל הוא אומר, יש חכמים גדולים במרכאות כמובן. כשרוצים לפתור בכוח את הבעיות, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם מנהיגים את העולם, תנו לי לפתור את הבעיות. איך פותרים את הבעיה האיראנית? אז אמר אחד מהחכמים כביכול. יש לנו מספיק נשר שאפשר למחוק איתו את איראן מעל פני האדמה. האם זה אדם נורמלי, אמר רבי יעקב אדלשטיין? יש לך שגאון גדול מזה לחשוב שאפילו שאפשר לעשות את זה? אפילו האמריקאים במלחמת העולם השנייה לא הצליחו למחוק את יפן מעל פני האדמה, אלא רק הרסו, הצליחו, סך הכל הרסו שתי ערים. בארצות הברית מדינה אדירה, תכניות כאלה נולדות במוח של ילדים קטנים, ככה הילדים מדברים. הדיבור עצמו הוא אומר כבר מסוכן, אבל אם הם מנסים לעשות את זה, אחי, יש סכנה גדולה מזו, הרי מחבר קטן, נגיד, יש לי שני שיני ברזל, נסה להרוג את הדוב, האריה, לא חושבים אותו למשוגע. היה פעם מקרה כזה, שקטן כל כך יצא נגד דוב, אבל אותו קטן אמר על עצמו, אני קטן, אני כלום לא. אז אם גאון רבי פלישתי, שהוא היה אדם, שהיה אדם מטריאלי, והוא אמר, פה שלחו נגדי, הרי בידו קרב רגיל, שולחים ענק נגד ענק, וכאן שלחו נגדי ננס, ואמר לדוד, בוא תיגש אליי לרגע, תבשור לך אני קורא, אני מיד מייח אותך כמו כלום. אמר דוד המלך, אתה צודק, שאתה בחרב ובחנית, החשבון שלך נכון, אבל אני בא בשם אלוהי כישראל, מצד עצמי אני כלום לא, ואם האלוהי כי מינה אותי לתפקיד להילחם נגדך, אז הקדוש ברוך הוא יותר חזק ממני. הוא מספר שהלך לבית הכנסת המרכזי, בדיוק הגיע יהודי שהמשיך לבית הכנסת סמוך, יהודי שהגיע מאיראן, לא נמצא הרבה שנים בארץ, שאלתי אותו, מה אתה אומר על האיראנים? שטועה כל כך רגוע, הוא אמר, שטויות, אנחנו עם של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נמצאים תחת הכנפיים שלו, איראן, אמריקה, אנחנו עוסקים משלנו, הולכים לבית הכנסת, והם מתפעלים לקדוש ברוך הוא, הוא הרגוע. בדבריו התייחס רבי ינקב גאון אדלשטיין זצ"ל גם לגישה מוטעת של כל שבוע צמיודי בתוך המחנה פנימה לגורמים שונים שניסו בשעתו להתעמת באופן כוחני מול השלטונות החילונים. או שזה מזכיר לו שבתחילת השלטון של תשת היו ממש גזרות קשות להעביר על הדת, ממש גזרות. כל מי שלא רשם ילדים לבית ספר של אפיקורסות לא קיבל כרטיס עבודה. והתוצאה הייתה יכולה להיות שמות ברעה בשם הרחב. הייתה איזו אישה אחת שהתנדבה ללכת למחנה של עולים חדשים, ללמד את הבנות שיש אלוקים, לא נתנו לה להיכנס. היו גם פעילים שניסו והצליחו, הצילו אלפי ילדים. בבית ליד היה מדריך מטעם הסוכנות, שאלה שמינו אותו לתפקיד לא ידעו שהוא יהודי ירא שמיים. הוא עבר את המבחנים, שלהם, הוא היה מורה בתוך מחנה העולים בבית ליד. יום אחד הוא בא לישיבת פונוביץ' מבועל, אמר לבחורים שהילדים שם במחנה של העולים, ילדים תמימים שלא מבינים כלום. הם מחנכים אותם בצורה נוראה, מלמדים אותם כפירה, אומרים שעם ישראל שמר על עצמו בחוץ לארץ ולכן הניח תפילין. אבל בארץ ישראל לא צריך את זה, לא צריך להניח תפילין לאכול כשר, וכך גם המורות היו מלמדות את הילדים. אותו מורה היה מזועזע כשהוא הגיע לפה נביא. אז שאלנו אותו, מה אתה מציע? אז הוא אמר שהוא מבפנים, מתוך המחנה, יעשה תעלה מתחת לגדר, ואתם תבואו בלילה, אני אדבר עם ההורים שרוצים להציל את הילדים שלהם. ומי שרוצה להציל את הילד, שעלה לזכה מתחת לגדר. יומיים אחרי זה בא לישיבת פונוביץ', הביא איתו 20 ילדים, חלק אחרי בר מצווה. הם אמרו שהם לא התפללו שם תפילה סמינכי, כי שם גם בנאים לך, אין שם שום דבר. לא נותנים לבית ספר להתפלל, ראיתי את הילדים, אומר רב גרשון. שומרים בישיבה, קדושה, קודש, קודש, אך באיזה דבקות הם אמרו את זה. ככה אותו מורה הציל לי ילדים בשקל בשקל. היו הורים שהתחננו, תוציאו אותם, תוציאו את הילדים. היו שחשבו ששלטון כזה צריך לצאת נגדו, בשביל זה התארגנה קבוצה של ילדים, חרפי שכל, ואמרה, נפוצץ בניין הכנסת, הכל יהיה בסדר. עשינו פצצה, שהיא רק פוצעת, לא הורגת. לא יודע איך זה ייתכן. טוב, כשבאו החברי כנסת לדיונים, בתוך הדיון על נושא החינוך התפוצצה הפצצה. ומי נפצע? רק אדם אחד נפצע. היחיד שנפצע היה השר הדתי היחידי, משה חיים שפירא, שהוא נלחם שכן יהיה חינוך דתי. דווקא נו, מאז אותו מקרה קבל שזוק פצצה עשו כזכוכית חסינה. נו, האם המצב תוקן? זה אותו דבר כמו הפצצה על איראן שרוצים לזרוק. אגב, הוסיף רבי ינקי ודליסטיין וסיפר שאחד מבני החבור הזה שזרקה הפצצה, רק כישרוני מאוד, שרצה הכי שנים להיות דיין בית גורן הטיל וטו. לא הבינו למה, עבר את כל המבחנים של הדיינות. אז בן גוריון אמר, הוא רצה להרוג אותי בפצצה שהוא זרק. נו, אז אני אעשה אותו דיין. אבל בן גוריון מידע על כל אחד ואחד. אותו רב ביקש פגישה אישית עם בן גוריון, שכנע אותו. בן גוריון היה חריף בשכלו, והוא השתכנע שעוד פעם הוא כבר לא יזרוק פצצה. ביקר פעם אצל החזון איש, אדמו"ר מסטבר, רבי יואל טייטלבאום, אמר שצריך במצב כזה לברוח מדבריות. החזון איש אמר לו, נכון, צריך לברוח למדבר, אבל המדבר לא רק כפשוטו, המדבר של הנגב, בר יהודה, או באמריקה. מדבר זה מקום של מסגרת, בתוך מקומות טומאה, להקים שם מקדש, עוד מקווה ועוד מקווה. למד תורה לילדים, עוד תלמוד תורה, עוד ישיבה. זה המקומות שבונים את עם ישראל, ככה נלחמים הכוחות שנגדים לקדושה. אנחנו רואים עכשיו, כמו שאמרו חנניה, משה ויעזר לנו, חד נצר. אנ מלכו, אנט מלכו, אם למיסים וארנוניות. אנט מלכו, את המלך. ואם אבל, אם יפגוע בשום דבר בעיני יראת שמיים, אז אתה וכלב שווים. אנחנו נוהגים בכבוד. מצאנו גם באליהו הנביא שנהג כבוד באח ובראש השבת עבד אזורי. ואליהו לא מרד בו, ולא זרק פצצות. המשיך ומספר שבשנת תש"ח הייתה עמידת הדין מתוחה. ואנו אין לנו מפלט, אלא באבינו שבשמיים. כמו שאמר היהודי מפרס שפגשתי, אני כל כך רגוע. כמו שאמר דוד המלך, אם לא ישיביתי ודוממתי, כגמול אלי אמא, כגמול אלי נפשי. מה זה כגמול? ילד גמול שרק עכשיו הוא יונק, ורק עכשיו מתחיל להיגמל. לאכול משהו. ככה. כי גם אולי נפשי, אנחנו התינוקות. והתינוקות הרי לא מפחדים, כולן יחד עם האמא. אז גם אנחנו, יחד עם קדוש ברוך הוא, כמו שהתינוק יודע שהיא אוהבת אותו, ככה אנחנו עם קדוש ברוך הוא. נמצאים בארץ ישראל, לא ברוכים, אנחנו נמצאים כאן עם קדוש ברוך הוא. שמעתי ממשיך רב גרשן, רב ינקי ודליסטיין אומר, יום השעה שמישהו אמר שעכשיו אנחנו בטוחים שעוד שעה לא תהיה. יש עצמאות, יש מדינה. מה הקשר? מה הקשר שואל רבי ינקי ודליסטיין? בגלל שיש עצמאות ומדינה, הגויים שונאים אותנו פחות. הוא בעצם אמר כל כך נכון, למרות שהשנאה כל כך גדולה מעל שיש עצמאות, וסכנת השואה גדולה יותר, כי שנאת אומות העולם יותר גדולה. יותר גויים ויותר אומות שונאים אותנו. כל מקום בעולם, כל שלושת הדתות של העולם, הנצרות, האסלאם, האלילים, המזרח הקרוב, המזרח הרחוק, כולם שונאים אותנו. שנאה גדולה יותר ויותר. אבל אנחנו ברוך השם רגועים. כי אנחנו נמצאים יחד עם אמא שלנו. שכינו לו איזו זו מארץ ישראל. כגומו לאימוי, אמא שבשמיים. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. סיפר אגבן הצדיק מלך בידמן שליטה. בשבוע האחרון. פעם ישב אגבן החסיד רב עזריאל טאובר, זכר צדיק לברכה, שנפטר בשבועות האלה. הוא ישב איתם עם קבוצה של בחורים במשך כל ליל שבת, שהוא מחדיר בהם דברי חיזוק, ירס שמיים. אחרי שהם גמרו, ראה רב עזריאל מחזה נורא. אחד הבחורים מוציא מהכיס סיגריה שמרח יום, ליל שבת. ותדליק אותו באש. בעצם יום השבת. פנה אליו רב עזריאל, אמר לו, תגיד לי יקירי, אם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך בכבודו ובעצמו, הוא אומר לך, בני אהובי וחביבי, אנא ממך. אולי תאכל לתת לי סיגריה אחת, האם היית נותן לו? ענה אותו בחור, ודאי שהייתי נותן לו, אפילו אם זה הייתה סיגריה האחרונה. אמר לו רב עזריאל, תדע לך, בואי רואה כל היום, אני ביקש ממך את הסיגריה הזאת שביד. ואם תעצור בנפשך ולא תעשן, אתה כאילו נותן לו את המתנה גמורה. תרגש הבחור מהדברים, ימהר לזרוק אותה. והקורבן הזה בא לבסוף. בא לבסוף להיות בעל תשובה מושלם. וללמד על הכלל כולו יוצא מרב מיינך. שלא דווקא נחשו לשבס. כל פעולה קטנה, תפקות אחת. כאילו שאנחנו מגישים פה איזה מנחה בצדוקו, בצור כל אילומי. והיה הוא סס ושמח כביכול, בהקרבה פורטה של בניו רחומיו, ואי אפשר להיכנס בו ולהתקרב אל השם. ואנחנו משכים פרשת השבוע, הופיע אז קודם לא יגל איכו. יש פה דברים נפלאים מהספר אור דניאל, מתוך מאורות הדף היומי. באחד העיתונים בארצות הברית במדור דרושים הופיעה מודעה שדרוש סייד מקצועי ומנוסה לארגון ולפיקוח על צוות של פועלים. קורות חיים והמלצה אחורה. יהודי בשם גרשון קרא את המודעה בעיון ראה סייד מקצועי, וההצעה של המיליונר מנהטן שביקש לשפץ בניין דירות מפואר, זה היה בשבילו חלום חיים. הוא קשה לחייג למכרים שלו לקבל מהם המלצות. נו, באמת אלה שהשתמשו בשירותים שלו סמכו לעזור לו לשלוח המלצות. טוב, הוא בחשש גדול מילא את התפסים שלה מעמוד למחז הגדול, אבל פרט אחד היה נראה בעיניו שולים יותר. למה אני צריך לציין שאני יהודי אורתודוקסי? מה זה יוסיף לי אצל אותו מיליונר גוי? לא ציין את זה ושלח את המכתב בדואר אקספרס. טוב, כנראה שהמלצות והתשבחות הסוד שלהם, גרשו מזמן אחר כבוד לפגישה עם המיליונר בכבודו ובעצמו. אלא מה שהפגישה נגבעה יומיים לפני פיסבו. וגרשון חשש שדווקא בשביל זה עומד לפספס את הזדמנות חיים. ימי בין הצור ומספר לחבור אנחנו נוהגים שלא להתגלח. תראה לך את המנכ״ל שמצפה לפגש עם מי שעתיד להיות הקבלן השיפוצים שלו. זה שיהיה אחראי על הפעולים הרבים, על הנכסים הרבים שבתוך הדירות. ואז ופתאום ייכנס למשרד טיפוס מבולגן עם זיפים על הפנים. לא מסוגל לחשוב שבגלל זה אני אחמיץ את ההזדמנות הנדירה והמיוחדת. תראה לו עוד התלבטות. אולי אסור בכלל לקיים את הפגישה, אסור לסכם עסקאות בתשע סיומים. טוב, אחרי התלבטות והתחבטות, הם סיכמו, הוא וחבר שלו שופנה לפוסק הדור, משה פיינשטיין, נראה כיצד יפול דבר. שטחו את הבעיה, ו... התשובה של הגאון לא הכרעה. מאחר שמדובר מצב של פיקוח נפש לכל משפחה, יאללה פרנסה, אז אני מתיר לך לסכם את העסקה בתשע סיום. עם זאת, הוא אומר, בקשר לשאלה השנייה, כי יהודים מאמינים בני מאמינים, סמוכים ובטוחים שכל נזק לא יקרה מקיום המצוות התורה. אדרבה אומר, ההקפדה והעקביות בשמירת המצוות וההלכה, הם השומרות עלינו ומחזקות אותנו על כל צד ושם. נו, דברים כדור בנות, אבל בבוקר יום הפגישה, כשגרשון הריץ במוחו שוב ושוב את התסריט, שהוא בנה לעצמו, איך יראה כל שלב הפגישה, הלב שלו ממש דפק חזק, כל רגע שהאצבעות שלו נתקלו בזיפים שיתרו את הפנים שלו. טוב, אחרי הססנות מרובה, יצא עם פנים אדומות מבושה אבל מגולחות. לילדים העממים הוא הסביר, יש דברים שאין להם הסבר. ככה בטוח בעצמו המלצות, וניגש למפגש היכרות עם המנכ״ל. טוב, הפגישה התחילה, עוד שואל אותו, סלח לי מר גרשון, אתה יודע, מחפש אדם מיומן, בעל מקצוע שיכול למלא תפקיד מורכב ומסובך, שדורש מיומנות רבה, האם אתה מסוגל לזה? טוב, גרשון שהכין את עצמו לכל סוגי השאלות, שאלה על דעתו, שלף תשובה מוקצת, מרשימה. ועוד המילים מתגלגלות מפיו בשטף, ובשין שעיניים של המיליונר בולשות אותה לחיים. עדיין לא ענית לי מאיפה הביטחון שיכול להיות לי, שיכול לסמוך עליך, להפקיד בידיך בירות פאר, וכל מהריות הפנימי שלהם. קיבלתי לך הרבה המלצות, אחד מהם ציינה שאתה יהודי אורתודוקסי, נאמן למצוות אותו. אני אומר, לא מבין הרבה בדת היהודית. אבל יש לי חברים מבורו פארק, יהודים אורתודוקסים כמוך, שבכל חודש אוגוסט לא מתגלחים. טעמי דת, נו, אתה מתיימר להיות אדם מהימן ואחראי? שאל אותו אותו מיליונר, בזמן שאתה לא מקפיד על המצוות של הדת שלך? וזה עושים את הפגישה. שניים נפרדו. פגיע שאני המשך לצבוע גזוס תורת מטות ליפול. אבל מאותו יום ואילך, הוא מספר לכל מקרב ויודע את המייסה הזה, תוך שהוא אומר, חשוב לדעת, שמירה והקפדה על אורחות התורה והמצוות לא יביאו לנו שום נזק כספי, או כל הסד שהוא. אני הוא אומר, אני למדתי את זה על בשרי. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים שהתפרסמו במכון שפתי מלך בבני ברק. ביום שלישי, חול המועד פסח, היוו רבים מעם חובית ישראל, לצד טובי תלמידי החכמים מהעיר בני ברק ומחוצה לה, את האי גברי רבי, הגאון הגודל רב ישראל יפת זצה למגינת בני המשפחה ותלמידיו הרבים. בצעירותו למד ישיבה קטנה קולטיירה, אחרי זה ישיבת פוניביץ' בבני ברק, על תלמיד מובהק של הראשי והגאון רב שמעון רוזובסקי זצה. גם אחרי החתונה המשיך ללמוד שם. רב מגדולי תלמידי החכמים מרבני תימן בעיר, שמש כראש כולל לפי יסף כ-30 שנה, זכה ללמוד חברוסה עם ה... במשך כ-8 שנים עם אורן שר התוירה, הגרף קניבסקי שליטה. אחד ההזדמנויות בעת רצון הסתר הרב יפת על השתלשלות הדברים שהביאה לזה, כמו שרשם איתי אחד מתלמידיו. הסתר שקשה בחור משהו בקטנה בכל תוירה. אז ימי בן הזמן, אם הייתי חוזר, הייתי חוזר לבני ברק. הוא מספר שער רגיל ללמוד בבית סנדר שלדרמן, ושם למד גם, הגרח קניבסקי, שזה עוד שהוא היה אז עדיין צער לימים. כך, לעתים קרובות, הוא מדבר איתי בלימוד בכל מיני עניינים שונים. כך התחילה הידידות, עד שאלתי אותו, מסכים ללמוד איתי. אז הוא שאל אותי איזה מסכת לומדים זמן הבא, אז אמרתי לו. ובאמת התחלנו ללמוד את המסכת הזאת, וככה למדנו דף ליום מ-4 צהריים, עד שזכינו ללמוד 7 דפים מיום. גמרנו את תש"ס 3 פעמים ביחד. ועד החתונה התמשכה החברות הזאת כ-8 שנים רצופות. בספר בית אמי של הרבנית ציביון יש גרסה קצת שונה לחברות ההיסטורית. כותבת שם שהידידים הקוראים של אבא, אלה שלמדו את החברות, היו מוכרים לסבא הסטייפלר, ויכול להתקרב אליו בעקבות הקשר הדוק שהיה בין אבא לסבא. אחד מהם היה הגאון רבי ישראל יפת, שהיה בחור צעיר בישיבת פוניביץ' שדפק ביום בהיר על דלת הבית, ואמר לי, מה הפשטות? נפשי חשקה בתורה, אני רוצה ללמוד עם הרב חברוסה. אז אמא נכנסה לאבא ואמרה לו את זה, בחור אחד שנפשו חשקה בתורה, רוצה ללמוד איתך. הוא אמר להכניס אותו טל כאן כאן דקה או שתיים וישוב בחיוב. ומאז הם למדו יום יום במשך 8 שנים רצופות. שנים רבות אחרי זה, כשרעייתו של הרב יפת הייתה מבקרת אצל אמא, את אמא ביקשה ליהנות אותה. הייתה קוראת לאומתה כשהיא משחזרת. בפגישה הראשונה, נפשו חשקה בתורה. נפשו חשקה בתורה. בשום הלימוד היומי המשותף היה אצל הכולל ובסורי לישיבה. דרך הנכנס הגרח קניבסקי לבקר את האבא שלו, את הסבא רב ישראל, רק רב ישראל הסטייפל, שהרב יפת מתלווה אליו. ככה הוא זכה גם לחיבה וקרבה מיוחדת, גם מצד הסטייפל, מדי יום ביומו, הרב חיים היה שואל בשלמו של אבים, לרוב קצת בלימוד, של אבא שלו, סליחה. אחרי זה הרב יפת היה להם מדרגות לישיבת פונביץ' ורב חיים היה ממשיך לכל חמש. פעם ביקש חבר של הרב יפת, הגאון רבי יאיר ישראלי, לקנות את כל ספרי קדס יענקל שחיבר סטייפלר. סטייפלר היה נמנע מלמכור סטים שלמים, שלא ישכבו סתם בארון. המוכר רק את הכרך על המסכת שעסק בקונה באותו זמן. אותו חבר ביקש מרבי ישראל שיפעיל בעבורו פרוטקציה מהרב יפת, שיפעיל פרוטקציה אצל הסטייפלר, שימכור סט שלם, ואכן הדבר עלה בידו. באותו זמן לא היה לו את כל הסכום, והוא כתב, הרב יפת כתב בשבילו שטר ערבות לפירעון החוב. כמסר אותו לסבא. אחרי חודשיים הגיע אותו בחור, שילם את החוב, וסבא שכח להחזיר את השטר, ורבי ישראל היה נעים לבקש. כעבור כמה ימים, בזמן שהרב חיים קנצקי והרב יפת התלמדו תלמוד הקבוע, פתאום דפקו ושמעו דפיקות על הדלת, סבא טיפס בכבדות במדרגות, התנשם והתנשף מהליכה, הוא הושיט לרבי ישראל את השטר ואמר לו בצער, אוי ואבוי, אסור להשות שטר פרוע בבית, אוי לי שעברתי לאיסור. ואנחנו ממשיכים עניין את דיימה. כמה פעמים מסיימים את מסכת עובד במהלך שבתות הקיץ? ומהו הסימן? מה הסימן שעל ידו אפשר לזכור באילו שבתות מתחילים לחזור חדש? יש פה דברים נפלאים מעת הרב סוריה קופרבר והרוי זה לבשתית למחבר ספר המנהג. כידוע לכל, מנהג ישראל לומר בשבתות הקיץ, חיימין חיי פרק אחד במסכת עובד, כמו שמובא ברמו, יש שכתבו שמה הטעם, כמעט שמשה רבנו נפטר באותו זמן, לכן ציוו חכומים שנעסוק מסכת עובד, מפני כבודו של משה רבנו שקיבל תורה מהשם יזרוח בסיני, מסר אותו לישוע, והוא היה מתווך בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. במקורות הקדומים מצינו שהמנהג היה לומר בכל שבת את כל חמישה הפרוקים, כמו שמובא בספר של רבנותם, שהמנהג לקרוא מסכת עובד וגומרים את כל הפרקים משבת במינכן. אמרה זה שגנינטריה שמתחלקת, שמתחילת בלשון שום חכמים לא אמרו. זה כן, יש כאלה שקוראים, זה גם פרק שישי. הגאונים, וסעדי גאון, רב סר שלום גאון, כתבו שהמנהג לומר גם את הברית שגנינטריה בכל שבוע. כך גם המנהג בכל במדינות דובר, ספרד, פרובינציה. אבל בספר המאני כתוב שהמנהג הטוב לשנות פרק אחד בכל שבוע, ולא את כל הפרקים בשבת אחת. ככה גם התפשט המנהג בכל המקומות. שלא לומר כל שבוע את כל מסכת עובד, וכמו שכותב הרשב"ץ, שהמנהג בצרפת לקרוא בשבתות בין פסח לשבועות, כל שבוע פרק אחד. ולכן יחסו גם את הברית שכינתה, כיוון שיש שש שבועות, שש שבתות בין פסח לשבועות. כך גם עבר בפירוש רבינו יוסף ונחמיה. יש שנהגו לקרוא שתי פרקים כל שבת, בספר מנהגים ישנים מביא שיש מקומות שבתחילה אומרים פרק אחד בכל שבת, ואחרי שסיימו את המסכת פעם אחת, אז הפעם השנייה אומרים שתי פעמים בכל שבת עד עדיין מתמוס, ככה גם היה מנהג באשכנז, כמו שכתוב במעריל, שהפעם השנייה אומרים שתי פרקים כל שבוע, והוא מוסיף שיש נוהגים שבפעם השלישית אומרים שלוש פרקים ביחד. המנהג הנפוץ הוא שאומרים כל שבוע פרק אחד, ולפני ראש השונה, שנשארו רק שלוש שבועות, ולא הספיקו לסיים עוד פעם את מסכת. נוהגים לשנות כל שבוע שתי פרקים. מה הטעם שהאתה? והטעם של המנהג הזה נמצא בעלקות מהמלואז, בפתיחה למסכת עובד, כיוון ששארו חכומים שכל אדם חייב ללמוד את המסכת לכל הפחות, דלת פעמים, כמו שמצינו אצל משה רבינו, שלימד תורה לישראל ארבע פעמים, ולכן נוהגים ללמוד מסכת עובד ארבע פעמים בשבתות הקיץ. רצינו בספרים סימן לזכור מתי מתחילים מחזור חדש באמירת פרקי עובד, שהנה אחרי פסח לא תחיל סימן, מיד בשבת הראשונה מתחילים, אחרי זה הסימן הוא נפש, זאת אומרת פרשיות נוסוי פינחוס שויפטים, שבהם מתחילים עוד מחזור, זה מובא בספר המחכים. הסימן הזה הוא רק בשנה רגילה, שנה מעוברת ושל עובדות אחרות. אבל המעריל מעניין מביא את הסימן של הנפש כסימן מתי מסיימים את פרקו, וזאת אומרת שפרשת נוסרי מסיים מחזור ראשון, ופינחס מסיים מחזור שני, ופרשת שופקים מסיים שלישי. אז יש שכתבו שדברי המעריל מבוארים יותר בשנה מעוברת. כאן הסימן הוא לסיום הסדר של פרקו. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. שו"ת היומי משולחנו של הרב הגאון מרדכי לוי שוורצוץ שליט"א. האם בעליה של חנות נאמן לומר על עצמו שהוא גוי, ולכן החמץ שהוא מוכר קשה למעבר? ספר פעל יהודי שנקלע באיזור חג של פסח לחיפה, כן, לא השנה, השנה שעברה, ומעלה. נכנס לצרכני הקנה כמה מוצרים, אחרי שהוא שילם, הוא נזכר שלא בדק אם החמץ נמכר, התחיל לחפש על הקיר, אם תלוי אישור מהרב שהחמץ נמכר, נמכר. כמו כן נבחין בחיפושים שלו, שאל אותו מה קרה, אם נאבד משהו. אמר לו רב דוד שהוא מבקש לדעת אם החמץ נמכר כדין. המוכר אמר לו, לא, לא נמכר, כי הוא בעצמו גוי, הוא הבעלים. אז אם אלה החמץ מודר גם לאותם שלא מסתמכים על מחירת חמץ. שאל רב דוד, האם המוכר נאמן על כזה דבר? אז התשובה היא, הרב זילברשטיין, רב יצחק זילברשטיין, יש לי את אדם בשאלה כזאת, בספר רחש שואלתי, שיצא עכשיו, הוא אומר שאפשר להקל מכמה סיבות, שהוא יהוד, אחת שהוא יהודי, שכי כל יהודי, אפילו אם לא שמר תורה מצוות, לא יכריז על עצמו שהוא גוי, זה גם דבר שעתיד להתגלות, ואם אלה אין לחוש שהוא משקר, וגם שאם באמת הוא יהודי, הרי יכול בקלות לעשות מכירת חמץ, ולסכן את הפרנסה שלו, ולכן ניתן לסמוך עליו ולקנות בלי חשש. ואנחנו ממשיכים רבותיים דף היום מבעלוכה, אנחנו עוזרים בסימן שיניין דבוב סעיף בייס, סליחה, שיניין בית סעיף ווב. באיזה מקרה חובה על שתי חצרות להרי ברוב חצרות זו עם זו? וכך בעוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים, במגוון שפות, צורה ברורה, קולחת ונעימה. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את עיני הדפון מבעלוכה. בית שפתוח לשתי חצרות, וירב רוב חצרות עם שתיהן, והחצרות לא ירבו זו עם זו. שני הערבים חלים על הבית, ומותר להעביר חבצים מהחצרות והבתים לבית הזה, ולהפך. חפץ ששבת בחצר, מותר להעביר דרך הבית הזה, לחצר האחורית, למרות שלא ירבו זו עם זו. למה? שהרי טלטול קיילים, שלא שבתו בבית מחצר לחצר, מותר גם ללא עירוב. אבל חפץ שיעבירו אותו מבית שבאחד החצרות לבית הזה, יהיה אסור להוציא דרך הפתח האחר של הבית ולהעביר לחצר אחרת, בגלל שבזה מעבירים כלי מבית לחצר שלא מרובת אותו. ואם הניחו את פיתי העירוב של שתי החצרות בבית הזה, זה נחשב כעירוב חצרות לשתי החצרות והן מעורבות עם זו והכל יהיה מותר. שתי חצרות שיש ביניהן מחיצה, בגובה של 10 תפוחים, זאת אומרת מחיצה ממש. או שאחת גבוהה מחברת 10 תפוחים. והיא מגודרת, או שאחת גבוהה מחברתה 5 תפוחים, ויש אליה גדר של עוד 5, בגובה 5 תפוחים. הן לא יכולות לערב רוב חצרות זו עם זו. בין המחיצה נפרצה, גם אם לא נפרצה לכל הגובה, אלא רק התמעטה בגובה לפחות מ10 תפוחים, אז אם רוחב הפרצה הוא 10 אמות או פחות, הרי זה כפתח ויכולים להריב. בהתאם לרצון הדיירים, ואם נפרצה מחיצה לכל הרוחב, או שרוחב הפרצה הוא יותר מ10 אמות, גם אם רוב המחיצה קיים, אז הרי זה... גם אם רוב המחיצה קיים, אז זה לא פתח... סליחה, אם רוחב הפרצה היא 10 אמות או פחות, הרי כפתח יכולות לערב, בהתאם לרצון הדיירים. אבל אם המחיצה נפרצה לכל הרוחב, או שרוחב הפרצה הוא יותר מ10 אמות, גם אם רוב המחיצה קיים, זה לא פתח על הפרצה, ואם אלה המחיצה בטלה, ואם אלה נחשבות כחצר אחת, דהיינו שהיא לא עירבו זו עם זו, שאם לא עירבו זו עם זו, העירוב לא חל. ואם הציבו צורת הפתח במקום הפרצה, הרי נחשבת כפתח. בהמשך לדברים האלה, שתי חצרות שיש בהן מחיצה, ראש המחיצה, דהיינו השטח שעל גבי עובי המחיצה, הוא נחשב כחצר משותפת, ולכן יהיה מותר להעביר חפצים ממנו לחצרות, ולהפך, כן יהיה מותר להעביר דרכו חפצים מחצר לחצר. אבל יהיה אסור להעביר ממנו חצר, יהיה אסור להעביר ממנו חפצים לבתי שתי החצרות ולהפך, וכל שכן שאסור להעביר דרכו חפצים מחצר אחת, אם בדרך חצר אחרת ולהפך. במה דברים אמורים? כשרוחב ראש המחיצה הוא ארבעה טפחים לפחות, שאז מה? שאז הוא נחשב כמקום חשוב לעצמו, והוא לא תפל לשתי החצרות. אבל באופן שרוחב ה... כן, כיוון שהוא שייך לשתי החצרות, יש לו דין של חצר משותפת. אבל אם רוחב ראש המחיצה פחות מארבעה טפחים, ממילא זה יהיה מקום פטור. יהיה מותר להעביר חפצים ממנו לבתים, ולהפך, בלבד, ובלבד שלא יעבירו דרכו חפצים מחצר אחת לבתי החצר האחרת. ולהפך. עד כאן בעניין דפעמים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. בתים או חצרות לא יכולים לעשות עירוב חצרות אלו עם אלו, אלא רק שיש ביניהם פתח שראוי לכניסה וליציאה, או חלון שראוי להעברת חפצים מזו לזו. אבל אם שני הבתים הפתוחים לחצר שעשו בעירוב חצרות, רשאים לטלטל מזה לזה גם דרך פתח או חלון שלא, שהם לא במידה נדרשת, כך הדין גם בשני חצרות, שפתוחות למבוי, ועשו שיתוף מבואות ביניהם. חזק אלו כללים בנוגע למידות שטח הלכתיות שלא תאים את החישוב המדויק, למידות הנוגעות לדינים דרבון או נשינות בהתאם למידות האלו, וייתכן שגם למידות שנוגעות לדינים דאורייסי. נפליג מהימים אחורה, אני זוכר במה שלמדנו, חפץ שנפל לרשוס רבים. קצה אחד נשאר ברשוס יוחיד, ביד אדם שעומד שם גזרו חז"ל שלא למשוך אותו חזרה. חשש שיבואו להקל, כי למשוך בחזרה גם חפץ שהקצה שלו לא נותר בידי עומד ברשות סורבים, ויצא כולו ברשות סורבים. ויעברו לשיעור דאורייתא שלא יצא מרשות לרשות. אבל אם החפץ נפל לאוויר שמעל רשות סורבים, והוא לא הגיע לעשות את הטפחים התחתונים של רשות סורבים, יהיה מותר להחזיר אותו לרשות סורבים, גם אם החפץ לא תלוי באוויר. אלא מונח על גבי זיז כלשהו שבולט באוויר שמעל רשות סורבים. והטעם, בגלל שהאוויר שמעל לעשרות פוחים, איננו רשות סורבים אלא מקום פטור. עד כאן בעניין הזה. דף, היום איתנו דבלי, איזה מאכל נאכל על ידי טבילה? והאם ייתכן שליה בלי ולד? מה הם מפרשים בירושלים? כך ולא נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חוירס, דף קב. ולקראת סיום, מדוע נפלא חפצים בחיים? מדוע מותר לשבח חתן בדרשה, והם איזה איסור של אבק לשמורת? ההלכות שנלמד היום, בסדר הלימוד היומי בחפץ חיים, החפץ חיים עוסק באיסור אבק רכילוס, אנחנו עושים בהלכות רכילוס כלל ח' סעיפים א' ב'. בבירור מוסופים של דירשו מזכירים את דברי הגמורה, הידועים, שאין יום שאדם ניצל במאבק לשמורת ברכילוס. דברי המסילס השורים שהסיבה היא בגלל של רוב דקותו של האיסור, אין לאדם מכירים אותו, וישנם דיבורים רבים שנראים קלים ורחוקים מרחילות, עד שאין בני אדם מעלים בדעתם שיש איסור בזה. לכאורה זה נשמע מייאש, אבל הביאור מסוף מגיעים לדברי החפץ חיים במקום אחר שמסביר שכוונת הגמור שבסתומה, בלי לימוד אי אפשר להינצל, אבל מי שנותן עיניו וליבו ורעיותיו לזה, הוא כבר יכול להינצל. אז אם כן יש יצר רבו ישראל. זה מטרת הלימוד בחפץ חיים, להביא למודעות את המכשלות שתמונות בכל מיני סיטואציות יומיומיות שאנחנו נתקלים בהן, וככה לדעת להיזהר בהן. חפץ חיים מביא כמה דוגמאות לאיסור אבק רכילוס, שהכלל שעולה מהם הוא איסור לספר דבר מה שפלוני אמר או עשה, גם שאין בזה כל גנות. אם מכל מקום הדברים העולים להביא לתרומת ולב השומע כלפי אותו פלוני. אחת הדוגמאות היא שאדם שמבקש טובה מחבר שלו, הוא אומר לו שהוא לא יכול לעשות את זה. אז הוא לא יגיד, והרי פלוני סיפר לי שעשית לו טובה, אלא שבכך מתעורר תרעומת בלב השומע על אותו פלוני. למה הוא סיפר על הטובה שעשה איתו? ובגלל זה הוא לא יכול להשתמט עכשיו מהמבקש. דוגמה נוספת, הוא משבח את ראובן בפני שמעון שותפו שנתן ההלוואה וצדוק וכדומה. צריך להיזהר בכך, למה? בגלל שעל ידי זה יכול לגרום תרעומת בלב שמעון. גם יכול לגרום בזה איזה קרובן או מחלוקת בינו לבין שותפו. אבל מוסופים מזכירים בהקשר לזה גם את איסור אבק לשמורת. סיפור שבח על אדם בסיטואציה שיכולה לגרום שהשומעים יתעוררו לדבר בגנותו. התנאים שבהם אסור לדבר בשבחו של אדם הם א', בפני שונאו, ב', ברבים, ג' להרבות בשבחו. פעל באופנים אחרים, אדרבה. אמר בגמור שמי שהשמונות אליו טובות, מותר לשבח אותו. והמשבחו, ינוחו לו ברכות על ראשו. וכך עולה שאלה מעניינת, מה שהזכרנו בתחילת המדור הנפלא. איך מותר בשבת לשבח חתן בקלה בדרשה, שזה לפני רבי, בדרך כלל ככה עושים? אני מביאים על זה הסבר בשם שוט לחופץ בחיים, אביו ומסופן. כמו שכתוב המערשל, שרק לגבי חבר יש הקפדה על סיפור שבחו. אבל רבו ודאי מותר, כי כל תלמיד נוכל לספר בשבחו, ואין בזה קינה. אין בו קינה. כך הדין לגבי חתן, כיוון שמצווה לשבחו, אם כן, אין בו קינה. ולשים רבותיי התחזקות יומות, אלא התחזקות היומית, האם זה היור צייד של אביס הלוי, הגן רוספדו בלוי סלובייצ'יק. אז אביס הלוי על התורה, בליקוטי מאמרים, הוא כותב, אהבה לכל אחד, הוא מתבססה ומתבסס לא יססה. ומתבאר לנו מדברי הרשב"א אותם לחומר האיסור דלא יסיסנו. למה? כי אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו ואוהב אותו וקורא לו בני בחוירי, איך יעיז אדם לשנוא בניו ואוהביו של המקום ברוך הוא? מי ששונא אותו, את בנו ואוהבו של הקדוש ברוך הוא, כאילו חלילה שונא. השתדל רבותיי להתרחק מקפידות ושנאה כלפי אחרים, שהרי כל יהודי אהובו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, ושבת שלום.